שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1142, ואנחנו נדבר על שלום, ננסה ללמוד איך אפשר להתקדם למצב של שלום בין אנשים, בין פלגים, בין קבוצות, בין עמים, בין מדינות, שלום בכלל, במקום מלחמה, תהיו איתנו ניצה, בואי תפתחי את הנושא בבקשה.
כן, אנחנו מתחנכים... בוא נגיד ככה, אנחנו לומדים הרבה דברים במהלך החיים שלנו, אבל אחד הדברים שאנחנו לא מצליחים לממש בחיים שלנו אף פעם, זה באמת להגיע לאיזשהו מצב של שלום אמיתי בינינו. כשאני אומרת שלום אמיתי בינינו, זה באמת יכול להיות בכל אחד ממעגלי חיינו. ואחד האתגרים הכי גדולים זה באמת ליצור איזשהו שלום בתוך חברה, גם בתוך החברה עצמה וגם בין חברה אחת לחברה אחרת, בין עם אחד לעם אחר. כל המעגלים האלה מורגשים מאוד כנפרדים, בדרך כלל יהיו ביניהם מאבקים, חיכוכים, לפעמים אלימים. וזה מצב שמאיים וגורם לנו לכל פרט בחברה להרגיש מאוד חסר ביטחון. תחושה לא נעימה, הרגשה הרבה פעמים שקמים בבוקר ומלחמה ואתה לא יודע מאיפה זה מגיע, ובאמת הרגשה הזו של חינוך לשלום אמיתי, זה משהו שהוא מאוד נחוץ, רק שבאמת עד היום לא בדיוק גילינו איך עושים את זה בצורה ככה שתיצור שלום שהוא באמת שלום אמיתי ושלום בר קיימה, שיחזיק לאורך זמן, ושבאמת יעלה אותנו לאיזושהי רמה חדשה של חברה. אז היום נרצה לדבר קצת על הנושא של חינוך לשלום, בוא נסתכל רגע על החברה, נניח אפילו על החברה שלנו ככה, חברה שלנו, חברה ישראלית, יש בה הרבה מאוד פלגים, הרבה מאוד קבוצות שונות, כל אחד עם הסיפור שלו, כל אחד עם ההיסטוריה שלו, וכשאנחנו רוצים לחבר ביניהם, לאחד ביניהם, אנחנו נתקלים באמת בקושי, איך בכלל לבצע, איך להתחיל לבצע את ההתקשרות הזאת, את ההתמזגות הזאת. אז באמת בתוכניות קודמות דיברנו על כמה עקרונות מאוד בסיסיים שצריך להבין לפני שבכלל מתיישבים לתהליך כזה חינוכי לשלום. אבל הייתי רוצה להבין עכשיו, האם תהליך חינוכי של שלום, האם הוא מתחיל בין מנהיגים שיוצרים איזשהו הסכם ביניהם, בין קבוצות, בין... איך מתחילים בכלל את התהליך? במי היינו מתחילים? האם דווקא בילדים? האם במבוגרים?
זו בעיה.
כן, מהי המסגרת הנכונה בעצם, שממנה מתחילים?
מתחילים מזה שאנחנו צריכים קודם כל מערכת הסברה. שאנחנו נסביר לקהלים גדולים מה זה נקרא שלום. ולפני זה אנחנו צריכים להסביר למה אנחנו נמצאים במלחמה. כל אחד נגד כל העולם. כל אחד כנגד השני, בכל מיני רמות, בכל מיני, זאת אומרת, להסביר את הטבע שלנו יותר נכון. זאת אומרת, שאנחנו אגואיסטים, נמצאים ברצון האגואיסטי, שכל אחד רוצה להרוויח על השני, להצליח על חשבון השזולת, שזה ניתן לנו מהטבע, כמה שאנחנו מתקדמים יותר בהתפתחות האנושית, אנחנו יותר ויותר אכזריים, אנחנו יותר מוצלחים בלנצל כל אחד ואחד, ולכן המאבקים שלנו בכל ההיסטוריה זה הוכחה לזה.
כן.
עכשיו השאלה, מה עושים מזה? אם אנחנו עוזבים ואומרים זהו, זה הטבע, אז נזרום. מה שיהיה יהיה, סך הכל, מה החיים שלנו. אם אנחנו כבר לא מסוגלים, גם לזרום, כי אנחנו רואים עד כמה שאנחנו ממש מפסידים בגדול. עם הילדים שלנו, נכדים שלנו, אפילו עם עצמנו, החיים שלנו, הסכנות האלה שאנחנו עומדים מולם, איך אנחנו הורסים את כדור הארץ ונמצאים ממש בסכנת מלחמה, אז אולי בכל זאת יש משהו לעשות.
כן.
יכול להיות שאני מזהה, יש הרבה אנשים שפשוט נשתה ונאכל כי מחר נמות.
כן.
וזהו, זה הגישה. אני לא אומר שהיא גישה לא צודקת ברגע שאין בידי במשהו...
שיטה.
לשנות את הגורל, זו שיטת הקיום.
אז אתה משלים עם זה.
כן, זהו. אז בואו נעשה את זה. לפחות אותם הרגעים שנשאר לי לחיות, אני חי אותם בטוב.
כן.
זהו. והאנושות משקיעה בזה המון.
נכון.
זה כל הכלי תקשורת ותיירות, תראי מה שקורה היום בעולם.
נכון.
כל אחד ואחד הוא טס. לאן? לא חשוב. העיקר לצאת ממקום למקום, מקום למקום, משהו שמסתובב מול העין. נכון. אבל יחד עם זה, אנחנו נכנסים לכאלו מצבים שאנחנו רואים שאפילו כמה שאנחנו נסובב את עצמנו, נשקר לעצמנו, אנחנו בכל זאת מגלים את עצמנו אומללים. וזה נראה לפי אחוזי התאבדות, סמים, רואים את זה על ילדים שלנו, שזה, המצב הוא לא מוצלח. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לבלבל את עצמנו. כנראה שבטבע מושרש גם כן את התהליך הזה, שאנחנו נבין שאין ברירה, אלה צריכים להתייחס לחיים בצורה רצינית.
שאין לאן לברוח, וצריך בעצם
כן.
ללמוד איך כן מתקשרים בין.
אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לסובב את הכל, הטכניקה, טכנולוגיה, חוכמה, פילוסופיה, לא חשוב מה, לכיוון הבלבול.
כן.
לבלבל את עצמנו, בכל האמצעים. לא יוצא. הטבע רק מגלה עד כמה שאנחנו מוכנים לזה, עד כדי כך. ובכל זאת לא מסוגלים. ואז יוצא שאנחנו חושבים, אז מה עושים? מה עושים? מעין ברירה. אנחנו רואים שהדור החדש, הוא מוצא את עצמו בזה שהוא נסגר.
כן, כי אם בעצם זה הפתרון, אם אני לא יודע איך להתחבר, אם אני לא יודע איך להתקשר, אז כן. בוא נסגר, עדיף לי.
כן.
תעזבו אותי בשקט ו... וזהו.
בקיצור, כנראה שעתיד האנושות בצורה כזאת הוא לא היה טוב, אם היינו כך מתקדמים בזה.
כן.
אבל הטבע הוא הכין לנו בכל זאת הרבה כאן מחשבות, ומצבים מאוד לא נעימים, שאנחנו לא כל כך מסוגלים להסכים עם ההידרדרות הזאת.
כן.
לא. זאת אומרת, נסיגה לחיים כאלו שאני רק שוכח על ההווה, היא לא משאירה לי לא הווה ולא עתיד, כזה שאני יכול להתקיים. זה פשוט, אני מרגיש בזה כזאת ריקנות, שטוב למותי מחיי. וגם מותי אין לי. גם למות אני לא יכול. וכאן אנחנו לכן נמצאים במצב שאנחנו חייבים למצוא
כן. איזשהו תהליך.
יתרון.
נכון.
לחיים שלנו. ולכן אנחנו צריכים לפתח כאן חינוך להשלמה של המצב. וזה המצב שנמצאים בו.
אז עכשיו באמת שאנחנו מסתכלים על החברה שלנו, נגיד החברה הישראלית, היא דוגמה לחברה ככה שיש בה הרבה קבוצות, הרבה פלגים, הרבה אי הסכמה, הרבה מאבקים. איך באמת מתחילים איזשהו תהליך של חינוך לשלום ככה בתוך הבית שלנו קודם?
צריכים קודם כל ללמוד מהו הטבע שלנו. ומה אנחנו מסוגלים לעשות, מה לא. מה היינו רוצים לעשות ומה לא יוצא לנו, עד כמה שאנחנו מוגבלים, מה באמת ביטת הכרה קורה לנו, מי מנהל אותנו, הטבע או אנחנו, או הטבע בצורה הרמומית מנהל אותנו כך שאנחנו חושבים שזה אנחנו,
כן.
וכן הלאה. זאת אומרת, זה קודם כל, זאת אומרת, השלב הראשון בו אנחנו צריכים להתקדם, זה ההכרה העצמית.
כן.
לא. זאת אומרת, מי אני, מה אני, וגבולות, עד כמה שאני מסוגל לשנות את הגורל שלי, לאיזה כיוון ומה יש לפניי. כל המבחר הזה של המצבים העתידיים. זה אנחנו צריכים גם לפתח, גם לעשות מזה קורסים ברורים.
כן.
וללמד.
אחד התהליכים למשל שהם מנסים לעשות בבתי ספר, בחטיבות ביניים, זה משהו שכבר כמה שנים מנסים ליישם אותו, זה תהליך שנקרא אינטגרציה. אינטגרציה זה מיזוג, שילוב.
אני מבין.
חיבור, כן? עכשיו, האינטגרציה בעצם המטרה שלה, יש לה שתי מטרות ברורות מבחינת מי שמנסה בעצם להעביר אותה. אחד, זה בעצם ברור לגמרי שיש קבוצות שונות, וילדים מרקע שונה, ותרבויות שונות, כל הנתונים האלה ברורים. והם אומרים בעצם, אנחנו רוצים לעשות קודם כל אינטגרציה מבחינתנו, כבר זאת המטרה. עוד לפני התוצאות שהיא משיגה, האינטגרציה, התהליך עצמו הוא כבר מטרה. למה? אנחנו רוצים לקחת ילדים שהם מרקע שונה, ממצב שונה, ולהפוך אותם באמת לאיזושהי ישות אחת, למשהו שהוא מחובר יותר, מרגיש שהם שייכים לאותו סיפור, לאותה תרבות. הדבר הנוסף זה שבאמת התוצרים של האינטגרציה, אם היא מצליחה, אז באמת אנחנו רואים שזה משפר מאוד, למשל, את יכולת הלמידה של כל מי שנמצא בתוך תהליך כזה, התהליכים הפסיכולוגיים, הכלכליים העתידיים משתפרים, כל התהליכים האלה בעצם משתפרים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה איזשהו מהלך מסוים שכן מנסים לעשות. אם אני הייתי שואלת אותך בעצם, איזה עיקרון בסיס לאינטגרציה מהסוג הזה, אתה רואה אותו כבאמת כשוב, כיסוד שצריך להבין אותו ולחנך אליו?
אני לא חושב שזה ניתן. אני לא חושב גם כן שאינטגרציה הזאת, כמו שאת מתכוונת, ומה שמשתדלים לעשות, שהיא תהליך המוצלח.
נכון, אנחנו רואים שאינטגרציה זה תהליך שלא בהכרח מצליח, לפעמים אולי פה ושם יש לו הצלחה מסוימת, אבל בגדול באמת זה לא משהו שאפשר להגיד עליו.
אני חושב שהוא צריך לגלות לנו דווקא אפסיות היכולת שלנו להתחבר בינינו. זה מתוך האינטגרציה הזאת יש יותר, אני חושב, אחר כך התפלגות ושנאה וניגודיות שמתגלה.
דווקא בתוך התהליך עצמו, אתה אומר.
בתוך התהליך עצמו, ואפילו שיש איזו התחברות.
רגעית.
ההתחברות הזאת מראה אחר כך עד כמה שזה לא מוצלח.
ודווקא הניסיון לעשות חיבור ואינטגרציה בצורה כזאת יכולה לגלות שהפער הוא מאוד גדול.
יותר גדול
הוא בלתי ניתן לגישור,
ממה שהיה נראה קודם.
כן, זאת אומרת, כאילו נפתח איזשהו תהום שקודם לא ראינו אפילו,
כן.
עד כמה הוא בעצם גדול.
נכון.
כן, ואז, אוקיי, זה מסביר למה באמת הרבה פעמים תהליכים בטווח הקצר נראים כיש איזשהו התקרבות, אחרי זה באמת רואים ש...
חיבור רשעים רע להם ורע לעולם. פשוט מאוד.
מה חסר בסוג האינטגרציה מהסוג הזה, שבעצם הוא לא...
אנחנו לא מתקנים אותם מקודם. הם נשארים אגואיסטים, כל אחד חושב על עצמו, ואיך לנצל את הזולת, ואז יוצא שמה יכול לצאת מהפגישה ביניהם. רק כל אחד איכשהו מתגבר על השני, ויוצא שיותר ויותר מתקרבים למלחמה, מסכסוך. לכן טוב שכן רחוק, ואז הוא יהיה נראה יותר טוב מהשכן קרוב.
יש מצבים בחיים שאינטגרציה בין קבוצות שונות היא כורח המציאות. זה יכול להיות בכל רמה. זה יכול להיות במדינה מסוימת שיש בה כמה קבוצות שונות שחיות באותה מדינה. אולי אף אחד מהם לא בחר את זה, אבל זאת המציאות. מדינה אחת, כמה קבוצות שונות. מציאות אחרת יכולה להיות בסביבה העסקית, ארגון מסוים, קונה ארגון אחר, יש לו פה שתי קבוצות, עד היום הם היו רגילים לחיות בתרבות הארגונית שלהם, ארגון אחר קנה אותם, הכנסת בכוח קבוצה לתוך קבוצה. יש הרבה סיטואציות בחיים שבהם כאילו יש לך שני גורמים שהם שונים, שמכילים בתוכם, כל קבוצה מכילה מספר מסוים של פרטים, מאחדים עד רבבות, והחיים מחייבים אותם לחיות בכפיפה אחת. השאלה היא, איך עושים את ההתקשרות הזאת בצורה הטובה והנכונה ביותר? מה התנאים לכך? באיזה תהליך צריך ללכת? מאיפה להתחיל? לאן להתקדם? כדי שבסופו של דבר נקבל שתי קבוצות שמלכתחילה היו שונות, אבל בתהליך נכון של אינטגרציה ושלום ביניהן, הבאת אותם למצב מתקדם יותר. מה צריך לדעת כדי לנהל כזה תהליך נכון? באיזה שלבים הוא צריך להתקדם? אמרת היום שאנחנו לא יודעים לעשות את זה נכון, זה אנחנו יודעים לבד. השאלה היא איך כן לעשות נכון.
זה מוסבר היטב בחוכמת הקבלה. שאנחנו צריכים קודם כל לחנך אותם. לחנך אותם זה הסברה לא קצרה, מי אנחנו, מה אנחנו, מה הטבע של האדם, מהו הרצון האגואיסטי, זה הרצון לקבל ששולט בכל אחד, איך אנחנו יכולים או לא יכולים להתעלות מעליו, באיזה תנאים אפשר, איך להסכים להתעלות מעל האגו שלנו. זאת אומרת, שאני מתעלם מהאגו שלנו, אז מה אני מקבל בכל זאת משהו, תמורת זה, שהאגו שלנו זה כל החיים שלי. אז אם אני אקבל משהו יותר גדול מהחיים שלי, אז אני כן מוכן להתעלות למעלה מהאגו שלי. אז מה יכול להיות למעלה מהחיים? וכאן אני כבר מתחיל באמת לראות שיש לפניי משהו גדול, משהו שיותר מהאני הנוכחי, שאני עכשיו יכול לעזוב את עצמי ולהתלבש למצב החדש, לצאת ממני לדרגה חדשה.
התהליך הזה שתיארת עכשיו הוא העיקרון שהוא נכון לכל תהליך של אינטגרציה בין קבוצות שונות?
אם אנחנו מדברים על הלימוד של החינוך האינטגרלי, חינוך לשלום, אז אנחנו חייבים את זה לעבור.
בוא ניקח דוגמה קונקרטית ונראה איך המודל הזה הכללי מתאים לה. למשל, יש לי מדינה שלתוכה נכנסו מהגרים. בישראל אנחנו לא מכנים את מי שמצטרף לכאן כמהגר, אנחנו בדרך כלל קוראים לזה עולים. אז יש לי מדינה, נגיד לצורך העניין, אם אני מסתכל על ישראל של ה-20-30 שנה האחרונות, אני חושב שיותר ממיליון איש עלו לכאן מברית המועצות לשעבר. באה קבוצה מסוימת, שהיא גם בתוכה בנויה מ-1001 קבוצות פרטיות, ופגשה קבוצה אחרת גדולה ממנה, שאלה האנשים שנולדו פה לצורך העניין. אני מסתכל 20-30 שנה עברו, אני רואה שבמשהו האינטגרציה הצליחה, ובהרבה דברים לא. מה היינו צריכים לעשות כדי שאינטגרציה כזאת תהיה בצורה מיטבית?
היא בכלל לא הייתה אינטגרציה.
אוקיי.
אתה הבאת מברית המועצות מיליון פועלים, מהנדסים, רופאים, כל מיני אחיות וכן הלאה וכן הלאה. אתה בזה בעצם גרמת להתפתחות מסוימת של מדינת ישראל, שעכשיו אותו מיליון אנשים האלו שגרמו להתפתחות יוצאים לפנסיה, אז עכשיו אנחנו רואים עד כמה שמדינת ישראל נשארת בלי אחיות ובלי אלו ובלי אלו ובלי אלו. עכשיו אנחנו אוכלים את זה.
אז אתה אומר לא היית בכלל אינטגרציה.
זה לא אינטגרציה, זה היה פשוט שוק העבודה.
כוח עבודה שהגיע.
מצוין. כן. אז אני פחות אפילו מתעניין במה היה לא טוב, אבל מאוד מתעניין באיך עושים כזה תהליך נכון. איך היו צריכים לעשות כזה תהליך נכון. אני סתם מביא את זה כמודל לכל אינטגרציה אחרת. יש לך קבוצה, עוד קבוצה, שונות לגמרי, החיים אילצו אותם להיות במקום אחד, איך אתה מייצר תהליך אינטגרציה נכונה?
זה אני חושב שאלו שהגיעו מברית המועצות הם היו מוכנים יותר, אמנם גם כן לא משהו, אבל מוכנים יותר לאינטגרציה, גם כן בגלל שזה מקום חדש בשבילם, גם כן שאתה מבין, אדם שמגיע למקום כן. איפשהו לא בעל הבית והכל, אבל כאן מדינת ישראל בעצמה לא הייתה מוכנה לאינטגרציה, היא לא מסוגלת לקבל אנשים.
לקלוט אותם באמת, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שנקרא קליטה.
זה קליטה, זה לתת לכל אחד איזשהו סכום קטן, שיכנס שם לאיזה פינה ויסתדר. ואתה רואה שזה טוב, עם אלו שבאו מברית המועצות, אז זה הלך. כי הם אנשים חזקים, סבלו שם גם כן, בעלי מקצוע, מספיק מודרניים, אז איתם זה הלך. עם הקבוצות האחרות שמגיעים לישראל, זה לא כל כך הולך.
ברור. מה שעשינו לא נכון, ברור לכולנו. השאלה זה איך עושים אינטגרציה נכונה.
זה לא מתוך זה שבא אליך איזה גוש מחול. זה מתוך זה שאתה מלמד את שאתה מלמד את האנשים שנמצאים כאן במדינה.
כן.
איך להיות באינטגרציה אלו עם אלו. אתה כדי לעשות אינטגרציה לא צריך להביא מישהו מבחוץ. כאילו שאתה רוצה לעשות אינטגרציה בין שני גושים, בגוש כמה שנמצא כאן, בעם ישראל, היושב בארץ ישראל היום, אין לך עם ואין לך אינטגרציה בינו. יש כאן הרבה פלגים, יש כאן כאלו דברים שאני לא יודע אם יש עוד מדינה כזאת שכל כך היא משצעת בכל האוכלוסייה.
לגמרי ברור. אז איך עושים אינטגרציה נכונה? פה, בתוך החברה.
זה צריך להיות חינוך.
איזה? מה יש בו?
חינוך לשלום, כמו ש...
אז בוא נפרט אותו קצת.
שם התוכנית שלנו.
נכון. אז בוא קצת נפרט אותו, ניתן לו שלבים. שלב ראשון, הבנתי שזה הסברה כללית, על זה שמצד הטבע...
לימוד לכל אדם ואדם, מגיל... בגן ילדים, ועד יום האחרון שלו בחייו, כולל גיל זהב, כולל הכל. כל אדם ואדם חייב להיות... נמצא במערכת שהוא לומד. לומד דרך טלוויזיה, דרך אינטרנט, דרך פלאפונים, דרך לא חשוב איך. והוא רשום, כמו בביטוח לאומי. יש לכל אחד מספר תעודת זהות. כל אחד חייב להיות בתוך מערכת הזאת, לעבור בחינות, לעשות כל מיני תרגילים, שיעורי בית, כל אחד ואחד. לא חשוב באיזה שפה ודאי. כן? אלא הוא חייב לעבור את החינוך הזה, שהוא עושה, שומע שיעורים כאלה, דרך כלי תקשורת שונות, כן? שונים, ועושה תרגילים, ושולח אותם באיזו צורה, ופעם בכמה זמן הוא מגיע לאיזשהו מקום האספה חיה, ושם משתתף. זה חייבת להיות משימה המדינית העולמית.
אז אם הבנתי נכון את הדברים שלך, העיקרון שאני מוציא מכאן זה שאם אנחנו רוצים להתחיל תהליך של חינוך לשלום, חינוך לאינטגרציה נכונה, הוא חייב לכלול בתוכו את כל הפרטים. זאת אומרת, אם יש לי שתי קבוצות שאני רוצה להתחיל למזג אותם, לקרב ביניהם, לעשות ביניהם שלום או אינטגרציה, לא יעזור רק שמנהיגי הקבוצה הזו ומנהיגי הקבוצה הזאת יגיעו לאיזה הסכמות, לאיזה הסדרים ביניהם. התהליך חייב לכלול פיתוח הכרתי של כל הפרטים
בתוך... כל קבוצה לחוט.
אוקיי, זה העיקרון שלי.
זה העיקרון נוסף.
ודאי, כולם לחוט, אנחנו עוד לא מגיעים לאינטגרציה ביניהם. אנחנו קודם כל מסבירים להם, והם מתחילים לקלוט ולבדוק על עצמם, עד כמה שכל אחד אגואיסטי לא חושב על כלום, על כמה שהטבע פועל בו בצורה כזאת, שהם מתחילים להיות מודעים, שזה לא הם, אלא הטבע, כמו שאנחנו מסתכלים על הכלב, על החתול, על מישהו, אנחנו אומרים, זה הטבע שלו. כך אנחנו מסתכלים על עצמנו ואומרים, זה הטבע שלי, זה הטבע שלך, זה הטבע שלו, ועל זה אין ויכוח, זה לא רע ולא טוב, זה הטבע. אז קודם כל לומדים את זה.
הדגשת שכל קבוצה לומדת את זה לחוד.
רצוי שזה ילמדו בקבוצה, כי אז יש אינטראקציה
ביניהם. לא, אבל אני אומר, בין הקבוצות השונות אני עוד לא מתחיל למזג. הלמידה הזאת היא נעשית כל...
לא חושב בכלל על התמזגות, ודאי.
אוקיי, אז קודם כל יש תהליך ארוך של למידה בתוך קבוצה בפני עצמה.
כן.
הלאה, שלב הבא.
שלב הבא שאנחנו משתדלים, באמת, להתחיל בתוך הקבוצות האלו, אחרי שהם למדו בתוך הקבוצות, כמו כיתה. אל תקרא להם עדיין קבוצה, אפילו רק כיתה. שבכיתות האלו מתחילים להיות חיבורים פנימיים ביניהם. אז קבוצות האלה מתחלקות יותר נכון לעשיריות.
מה זה עשיריות?
10 אנשים בקבוצה. והם משתדלים לבדוק על עצמם האם הם יכולים להתחבר. ואז הם מגלים עד כמה שלא מסוגלים.
מה זה אומר הבדיקה הזאת? תפרט לי אותה טיפה. מה זה אומר לבדוק עד כמה שאנחנו מסוגלים להתחבר?
מה שלמדנו קודם.
באופן תיאורטי.
באופן תיאורטי, עכשיו פרקטי.
אז תן לי איזה סרגל אחד ככה עקרוני להבין אם אנחנו מסוגלים כבר להתחבר או לא. נגיד ניצה ואני רוצים לבדוק, האם אנחנו יכולים להתחבר?
קודם כל לא אתה וניצה, אלא קבוצת גברים וקבוצת נשים.
מה בודקים? מה בודקים?
בודקים עד כמה שאתם יכולים לחשוב טוב על השני.
נגיד שבמשהו כבר הצלחנו.
ממשיכים, אז נראה.
לא, אני מחפש עכשיו מתי מגיע השלב שבו אתה ממזג בין קבוצות. עושה את האינטגרציה בין קבוצות השונות. כל התהליכים האלה הם בינתיים בתוך כל אחת מהקבוצות בפני עצמה.
כן.
צריכים להגיע שם לרמה שאנשים יכולים להתחיל לחשוב טוב אחד על השני.
כן.
יש איזשהו נקודה שבה האנשים בתוך קבוצה מסוימת הגיעו פיתחו את היכולת לחשוב טוב אחד על השני, שאז אתה תיקח אותי להתחיל לבצע אינטראקציה בין קבוצות שונות?
כן. מתי שכל קבוצה הופכת להיות כאדם.
כלומר?
חיבור ביניהם יהיה כאחד. בקבוצה אחת, וגם חיבור בקבוצה השנייה כאחד, ואז אני יכול להתחיל לצרף בין שניהם. כי הם למדו כבר בתוך הקבוצות, איך כל אחד מבטל את עצמו, כדי להתחבר עם הזולת. אז בוויתור הזה שהוא עושה על עצמו, הוא כבר למד איך לעשות את זה. עכשיו כל קבוצה כאחד יכולה לבטל את עצמה, לוותר על עצמה, כדי להתחבר עם השני. ואז הם מתחילים להתמזק ולהתחבר כדי לבנות משהו שלישי.
זאת אומרת שמה שמחבר ביניהם זה בעצם השיטה. זה כבר לא התרבות, זה כבר לא ההיסטוריה, זה כבר לא הערכים השונים, זה כבר לא האידיאולוגיה, אלא השיטה עצמה שכולם מממשים ומיישמים ביניהם, בעצם היא עוזרת להם להתחבר. זה כאילו שאנחנו כולנו לומדים נניח שפה משותפת, ופתאום כולנו מתחילים לדבר באותה שפה.
כן.
וזה מה שמחבר. וזו שפה חדשה לגמרי בעצם.
נכון. נכון.
לצערנו הזמן נגמר.
כן.
הרב לייטמן, חינוך לשלום. תן לי דבר הכי חשוב שאני צריך להזיק בראש, כדי שכל התהליכים האלה יצליחו. חינוך לשלום.
קודם כל לדעת שאין לנו ברירה, אלא לגשת למשהו חדש לגמרי, ושם אנחנו נקבל חיים חדשים.
תודה רבה, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.